שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על ישראל. המצב שלנו היום הולך ומחמיר, החוסר ההדה שישראל זוכה לה בכל רחבי העולם הולכת וגוברת, ובאופק לא רואים שום דבר טוב. ננסה רגע להתנתק מכל המוכר והרעש והפוליטיקה וכל הדברים האלה, ולנסות להסתכל קצת בפרספקטיבה יותר רחבה על האומה הישראלית, מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, ובעיקר לנסות ללמוד מהרב לייטמן מה הפוטנציאל שיש בנו כישראלים, שהיום אנחנו לא מממשים. אם נבין מה הפוטנציאל הזה ונתחיל לממש אותו, יכול להיות שנגיע למקום אחר לגמרי. טל, בואי תפתחי את הדיון.
כן, מעניין שגם היום, עם כל מה שקורה, יש עדיין איזשהו ברור של הזהות שלנו, של מי אנחנו בדיוק, מה הלאום הזה, מה משמעותו, וזה משהו שמלווה אותנו, והוא לא פתור. אז באמת אנחנו שוב חוזרים אחורה לתקופה מאוד מיוחדת, שהעם ישראל נמצא כאן בארץ ישראל לפני יותר מ-2000 שנים. אנחנו בנקודה הזאת של רגע לפני שיוצאים לגלות, ומנסים להבין בעצם מה היה כאן. ואחד הדברים המאוד מעניינים שהתחלנו לפתוח בתוכנית הקודמת, זה באמת משהו שבעיני הרבים הוא איזשהו מיתוס או משהו מסתורי שנקרא הקשר של העם היהודי עם הכוח העליון, איזושהי ברית אפשר לומר, שיש לעם הזה, דווקא לעם הזה, עם הכוח העליון. והתחלת להסביר שמדובר כאן במשהו קצת אחר אולי ממה שאנחנו יודעים על הכוח הזה. והיינו רוצים להמשיך ולהבין במה באמת מדובר. מי זה הכוח
מדובר
העליון?
מדובר על קבוצת האנשים שלפי הרצון שלהם, אנחנו אומרים חיסרון לפעמים, כן? לפי חיסרון שלהם, לדעת מה הם החיים, מהות החיים, בשביל מה אני חי, מי מנהל אותי, למי אני שייך, שאלות מהותיות, כן? ששאלו את עצמם. אז לפי השאלות האלה, הם התלכדו יחד, כולם סביב אברהם, שהיה חכם כזה בבבל, והוא התחיל ללמד אותם איך אפשר לפתור את הבעיות האלה, שאלות שלהם, שאלות מהותיות. לא היה חסר שום דבר בבבל, מתוך דומם צומח חי, שהיינו צריכים למלות את עצמם. זאת אומרת, גופנית היו חיים מאוד יפה וטוב, אלה הבעיה היא מגדל יד השמיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת בשביל מה אנחנו, למה, איפה מקור החיים, מי סובב את החיים שלנו וכן הלאה. רצוננו לדעת את מלכנו. ואברהם לימד אותם שזה אפשרי לעשות, ודווקא לשם זה מגיע עכשיו הבעיה, כן, שאנחנו נמצאים בפירוד זה עם זה, בריחוק, לא יכולים להבין זה את זה, אבל הם אותם האנשים שגילו צורך גדול בלהכיר את המהות החיים, הם התחברו אליו, כי הוא הידוע כחכם, אחד מהחכמי בבל, מאוד חזק חכם, מהמשפחה שגם כן הייתה בזה, גם אביו תרח היה מאוד ידוע. ולכן אברהם לימד אותם איך להשיג את הכוח שמנהל את הטבע, שזה כוח ההפוך מטבע דומם צומח חי ומדבר מה שיש בעולם שלנו, שכוח הזה הוא כוח השפעה ואהבה. ולכן ברא אותנו בצורה הפוכה, קבלה ושנאה. וזה מה שמתגלה עכשיו בבבל, ומתגלה כדי שהם דווקא יהיו מוכרחים לגלות משהו הפוך, כוח ההפוך. והוא לימד אותם באיזו צורה אפשר להפוך את עצמם. זאת אומרת, לא שלהפוך את עצמם, אלא לקנות גם כן על מה שיש לי, לקנות עוד כוח נוסף הזה, שחסר בעולם שלנו. בעולם שלנו רק כוח קבלה ושנאה. ואיך לקנות כוח השפעה ואהבה, הפוך. זה ממש תורה שלמה.
זה הכוח העליון?
זה הכוח העליון. איך אנחנו יכולים לקרב אותו אלינו? איך אנחנו יכולים לרצות שהוא יתגלה בנו? שיוכל להשפיע בנו? שיהיה מתוכנו? שאנחנו נוכל להשתמש בו בכוח הזה? אם זה כוח שקיים בטבע, אז אולי אני יכול לקלוט אותו. דרך אותה השאלה, בשביל מה אני חי, למה אני חי, מתם בחיי, איפה בכלל כל המציאות, מי מלווה אותי ומי מנהל אותי, דרך אותם השאלות שכל אדם בעצם שואל, אבל לא כל כך מתעמק, אנחנו יכולים להתחיל להכיר את אותו כוח העליון.
למה? מה הקשר? מה הקשר בין שאלות על, על מהות הקיום לבין היכרות עם כוח העליון?
כי הוא הכוח הראשון. הוא העליון מפני שהוא דווקא מסובב את הכל. כי הוא כוח השפעה, כוח אהבה. הוא כוח שמפזר סביבו את הכל, כל מה שיש לו. את האנרגיה, את המילואים, וברא את הכוח הקבלה, כדי למלות אותו ולהביא אותו לדרגה מסוימת של קיום. הכוח השפעה הוא כוח שלם, כי לא זקוק לאף אחד. כוח קבלה שברא הוא כוח מאוד מוגבל ומסכן, כי תמיד חסר, ומה שחסר לא תלוי בו להשיג.
בדרך כלל אנחנו מייחסים לכוח הזה כל מיני תכונות, אישיות, קראתנו ברית איתו, הוא איתנו, זאת אומרת, קצת קשה להבין שמדובר פה בכוח. כוח בדרך כלל זה משהו שאין לו חיים משל עצמו, הוא משהו...
למה? אני לא מבין, יש במרחב שלנו אפילו הזה, המטריאליסטי, מלא כוחות.
אנחנו לא מדברים איתם.
אני ההפך, אני חושב שחוץ מכוחות לא, אין כלום. גם מה שאני רואה עכשיו, זה הכל כוחות אני רואה. הכוחות האלה מצטברים לכל מיני אצלי תפיסות, שכביכול קיים החומר, דומם, צומח, חי מדבר. אבל בעצם זה ציור של הכוח.
אז איך יוצרים מערכת יחסים עם כוח?
כוח זה נקרא כוח רצון. שאנחנו, נגיד, נמצאים איתך באיזשהו צורת, באיזשהו מערכת יחסים. אנחנו בזה בעצם משתמשים בכוחות שלנו כדי להתקשר, להתרחק, להתקרב, לעשות איזה מין חיבורים בכוחות שלנו. בכוחות. רק כוח קיים. שום דבר חוץ מזה. גם פיזיקאים אפילו היום מדברים על זה שקיים רק כוח, כל היתר זה החומר, מה שאנחנו רואים, הוא ממש נעלם. הוא לא קיים. גם לפי תפיסת המציאות אנחנו מבינים שמה שאנחנו רואים זה הכל דמיון שלנו. זה רק מצטייר בתוך התפיסה שלי. אבל אצלי, בתוכי, בראש שלי, שם הכוחות האלה מציירים את התמונה שאני רואה כביכול לפניי. אבל זה כוחות, זה כמו שבמסך מחשב.
אז כל אחד מאיתנו הוא גם כוח?
כוח בלבד, כוח קבלה. רק כוח קבלה זה הוא מורכב מכל מיני כוחות קבלה, כן? ויש ביניהם כל מיני צורות היחסים, כן? ואז יש לנו הבדל בין אדם אחד לשני.
מה זה כוח קבלה? מה זאת אומרת שאדם הוא כוח קבלה?
כוח ליהנות.
לא הבנתי.
ליהנות. מה זה אדם? רצון ליהנות, כן? אז ממה הוא רוצה ליהנות? תתאר לעצמך, כל מה שיש בו זה רצונות ליהנות שונים שנמצאים ברבוביה ביניהם, בתרכובת מיוחדת, לכל אחד זה תרכובת מיוחדת משלו, גברים, נשים, ילדים, גדולים, סך הכל רצון ליהנות מכל מיני מקורות.
אז מה הקשר לקבלה? קראת על זה כוח קבלה.
כוח לקבל. רצון לקבל הנאה.
עכשיו, כשאתה אומר שלעם היהודי היה קשר עם כוח עליון, כן. למה אתה מתכוון?
שאברהם לימד אותם איך בני אדם שיש להם מטרה להשיג מהות החיים, מטרת החיים, תוכנית המציאות, תוכנה הכללית, הם יכולים את זה לעשות בתנאי שהם יכירו את הכוח השפעה. כוח השפעה הוא כוח עליון מאיתנו. איך אנחנו יכולים להכיר אותו? בתנאי שאנחנו נייצב בינינו יחסים שהם גם כן יהיו דומים לכוח השפעה. בשביל זה אנחנו צריכים להגיע לבאהבת לרעך כמוך, לאהבה הדדית. במידה שאנחנו נתחיל לגלות כאלו כוחות בינינו של אהבה, חיבור, הדדיות, בהתאם לזה, בתוך היחסים האלו בינינו, אנחנו נגלה כוח השפעה.
כשאתה אומר שאם ביחסים בינינו נכניס אהבה, הדדיות וכל הדברים החיוביים האלה, אנחנו נגלה כוח השפעה, אתה מתכוון שאנחנו נגלה את אותו כוח העליון, שאומרים שלעם היהודי יש כוח עם הכוח העליון?
כן.
אז לפי זה תגדיר, אז מה זה הכוח העליון? מה הוא?
כוח השפעה.
השפעה, מה זה אומר השפעה?
השפעה זה להשפיע טוב לכל אחד, מתוך אהבה.
אז עם שיש לו קשר עם כוח העליון, איזה מין עם זה?
הוא נקרא עם יהודי, מתוך זה שהוא מבין שצריכים להיות באחדות. ובאחדות ביניהם, ובאחדות עם כוח העליון הזה. והוא מבין שכוח הקבלה שהוא נולד בו, ושהוא גדול, כן? לכן אנחנו נקראים עם קשי עורף. זה אך ורק כדי לגלות את הכוח השפעה. שבזכות הכוח הקבלה, שבוער בינינו ומרחיק בינינו, וזה הכל כדי שאנחנו דווקא למרותו נחפש כוח השפעה, חיבור.
כשאתה מדבר על כל הכוחות האלה, זה קצת מופשט לי. אתה יכול לתת לי, לתרגם לי את זה, או לתת לי איזושהי דוגמה שאני אבין את הכוחות שפועלים בתוך העם היהודי? אני רואה שהוא עם מאוד מאוד מסובך. מצד אחד, קראת לו עכשיו עם קשה עורף. אתה אומר שהאגו היהודי זה האגו הכי גדול. גדול, גדול, גדול. מצד שני, אתה מדבר על אהבה, הדדיות, כאילו דברים חיובים. אז כשאתה אומר כוח קבלה, כוח זה, כוח זה, כוח זה, אני לא מצליח כאילו לצייר לעצמי תמונה, מה המאפיינים המיוחדים של העם הזה, כי אני אגיד לך מה אני לא בדיוק תופס. לפעמים כשאתה מדבר על העם היהודי, אתה מדבר על יחסים. יחסים של ההשפעה, אהבה, יחסים חיובים. לפעמים אתה מדבר על שבגלל יחסים מיוחדים שהם בנו בקרבם, הם פתאום מתחילים להרגיש כוחות שנסתרים, שכוח העליון אפילו. אז בגלל זה אני לא מצליח לארוז לי את הכל. מה זה אומר במקור להיות עם שיש לו קשר עם כוח העליון? איך נראה עם שיש לו קשר עם כוח העליון?
הוא נראה מיוחד.
מאוחד?
מאוחד.
כן.
כמו אחד.
כמו אחד.
כן. על ידי אהבה הדדית. ומעל האגו שמפריד ביניהם, זאת אומרת, יש ביניהם כוחות שמרחיקים ביניהם, כן? ועל פני הכוחות האלה הם קושרים את עצמם, זאת אומרת, הם נמצאים במתח, כוחות הפרודה ועליהם כוחות האיחודה.
פירוד ואיחוד?
כן. ככה הם מחזיקים את עצמם. ואז יש בהם כוח פוטנציאלי מאוד גדול. יש כוח שמרחיק, שלא רוצה להיות יחד. ויש כוח שמחבר בכוח, שיהיו יחד. ולפי שתי כוחות האלו, כמה שהם נמצאים במטר ביניהם, הם מגלים את אותו הכוח העליון, הבורא. הוא מתגלה דווקא במתח הזה, במתיחות הזאת, שמתגלה ביניהם.
בין הריחוק להתקרבות,
כן.
הם מגלים עכשיו עוד משהו.
כן.
אתה אומר הם מגלים כוח עליון, הם מגלים...
תכונת ההשפעה, תכונת האהבה שקיימת מסביבנו, הם מתחילים לגלות. הם בונים בזה, מכוח הריחוק ומכוח החיבור, הם בונים מזה חוש חדש. חוש לגילוי הבורא.
מה זה חוש לגילוי
נשמה.
הבורא? נשמה. מה זה אומר?
זה תנאי לגילוי כוח ההשפעה והאהבה שקיים בטבע.
איפה הוא קיים בטבע?
אנחנו לא מגלים אותו כי אין לנו אותו חוש. אם אתה רוצה לגלות אותו, בבקשה. זה מה שהם באו לאברהם בבבל והוא לימד אותם. איך מתוך הריחוק הגדול, לא באו אליו ילדים קטנים, באו אליו אנשים מאוד אגואיסטים, אבל הם רוצים להיות ככה בצורה קונקרטית. אנחנו דורשים הסבר, אנחנו דורשים גילוי, אנחנו דורשים הבנה מה החיים שלנו, איך אנחנו מגיעים לתפיסת המציאות, איך אנחנו מגיעים להבנה בשביל מה קיימים, כי אנחנו רואים שכל הציוויליזציה שלנו היא גילה את הכל ומרגישה שאין לה כלום. אנחנו מתחילים בזה לאכול זה את זה, לא מבינים זה את זה. והוא לימד אותם איך לגלות את הכוח החיבור שקיים בטבע, ולחקור אותו, שדווקא בזה שאתה חוקר את הכוח החיבור הזה, אתה מתחיל לראות שחיים שלנו, על פני האדמה, בעולם הזה, שאנחנו רואים אותו ומגלים אותו, זה סך הכל איזה הקדמה, איזה הכנה, לחיים אחרים לגמרי, לחיים שאנחנו חיים בלי להרגיש דומם צומח חי, בלי להרגיש גופים גושים, בלי להרגיש את היקום הזה, שאנחנו באים כאן אך ורק כדי לייצב אותו הקשר בינינו, רשת קשר בינינו, שכולה בנויה מכוח קבלה הטבעית, האגו, ומעל זה כוח השפעה, אהבה. ואז כשאנחנו מגיעים לבניית הרשת הזאת, אנחנו מתחילים בזה לחיות. זה נקרא עולם הבא. והתפיסת המציאות שהיה לנו קודם, כמו שעכשיו אנחנו עדיין מרגישים, כן? היא נעלמת מאיתנו. ואנחנו נכנסים למציאות נצחית, אינסופית, שלמה, במשהו אחר לגמרי.
אני רואה בהסברים שלך שאתה מנסה להסביר לנו מהם הכוחות הפוטנציאליים שטמונים בעם היהודי, אתה משתמש הרבה בסימבול הזה של מגדל בבל. מגדל בבל הוא מסמל פירוד, חוסר הבנה.
נכון.
התרחקות בין אנשים.
כן.
עכשיו, אתה אומר דווקא באותו מצב של התגברות של פירוד וחוסר הבנה והתרחקות בין אנשים, צומחת מתוך התרבות האנושית דאז קבוצה קטנה של אנשים שהולכת אחרי אברהם, שאחר כך הופך להיות אברהם אבינו, והראשון, היהודי הראשון, צומחת קבוצת אנשים שרוצה
לגלות מהות החיים.
לגלות מהות החיים, ואז מה שיותר מסקרן אותי זה שאתה אומר שאותה קבוצה של אנשים לומדת מאברהם, לגלות כוח נסתר שפועל בטבע. כן?
כן.
זאת אומרת,
זה נקרא מהות החיים.
תכף אתה תסביר לי גם את המשפט הזה. אני רגע רוצה להבין. אז בוא נראה אם הבנו עד כה. לעם היהודי, המאפיין היהודי שלו, זה שפעם הוא התחיל מקבוצת אנשים שגילו בהדרכת אותו אברהם אבינו, כוח נסתר שפועל בטבע. זאת אומרת, אותה קבוצה של אנשים גילו איזשהו כוח שנסתר בטבע, בו בזמן ששאר האנשים סביבם לא מגלים את הכוח הזה. כן?
לא מגלים.
זה כאילו
הם נמצאים בדרגת החי.
זה הסוד? זה הסוד של היהודים שהם מגלים?
כן.
זאת אומרת, עכשיו, כשהם מתחילים לגלות את הכוח הזה שלא באו עדיין מהו, הם מתחילים להרגיש אותו, ונגיד כל שאר האנשים סביבם
לא מרגישים. לא.
זה הבידול שנוצר בינם לבין כל האחרים, שהם מתחילים להרגיש את הכל הזה, וכל השאר חיים סביבם באותו עולם, ולא מרגישים את מה שהם מרגישים.
הם חיים בעולם אחר. כי אותם האנשים, אותה קבוצת אברהם, שמגלה את הכוח עליון, מגלה את העולם חדש.
איפה?
ביניהם.
הם חיים באותו כדור הארץ.
כן, אבל הם גם כן רואים מה קורה אחרי הכדור הארץ הזה.
איפה זה אחרי?
אחרי התפיסה הזאת הגשמית. כדור הארץ וכל מה שקורה כאן, אתה מגלה בחמישה חושים גופניים שלך. שסליחה שאני אגיד שזה בימיים.
אתה מתכוון לראייה, שמיעה וכן הלאה.
ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש.
אוקיי, שיש גם לחיות, אוקיי, כן. ומה יש להם?
ואתה קיבלת עכשיו תפיסה חדשה. אתה קיבלת עכשיו הבנה והרגשה על הכוחות שמנהלים את העולם. שני כוחות, כוח קבלה וכוח השפעה. זה אנשים לא מבינים, אנשים רגילים. הם צריכים בשביל זה לעבור שינוי כמו אותה קבוצת אברהם.
אז זה המאפיין, זה הסוד הגדול של העם היהודי, כן. שהוא מכיר את, שהוא מתחיל להכיר את הכוחות שמנהלים את העולם?
בטח.
זה נותן, אם אני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, זה נותן אחר כך כוח לאותם אנשים לנהל בעצמם את העולם?
להשתתף בזה בצורה נכונה. כן.
זאת אומרת, זה שאם אני מסתכל ככה, בלי קשר לזה שאני יהודי או איזו גאווה או משהו כזה, זה שאני מסתכל שהיהודים, תכלס, לאורך אלפי שנים, מאז שהם קיימים, הם הקבוצת אנשים מתוך כל המין האנושי שהשפיעה הכי גדול, תכלס, ניהלה את העולם בפועל.
לא. זה,
לא? לא? היא לא ניהלה?
היא הייתה מיועדת לנהל את העולם, אבל הם לא הצליחו לעמוד בזה.
בוא נגיד ככה, אפילו אתה אומר נכשלו במשימה, כן. אני אפילו לא נותן להם ציונים
נכשלו. נמצאים במשימה.
כן, אני אפילו לא נותן להם ציונים, נכשלו, לא נכשלו. אם אני בודק, כאילו אני אשים על משקל, אם אתה זוכר במקולת של פעם, היית בא, היה משקל ידני, אתה שם פה, שמים לך פה.
כן.
אם תשים, תיקח כל אומה אחרת, כל עם אחר, ותשים על המשקל כמה הוא השפיע על מה שקרה באנושות, ותשים את העם היהודי, פתאום הכל עף ככה, כי הוא השפיע הרבה יותר. עכשיו, מההסבר שלך, אני מתחיל להבין שזה לא מקרי שאותה קבוצה של אנשים השפיעה יותר מכולם, כי היא... אלפי שנים קודם לכן, התחילה להכיר את הכוחות שמנהלים את העולם, בו כן. בזמן שכל שאר האנשים סביבם לא מכירים את הכוחות האלה בכלל.
לא, חיים כמו חיות.
אז יש להם יתרון, בפתיחה כבר יש להם יתרון על כולם.
נכון, כן, אבל יתרון הזה הם לא משתמשים בו לרעת העולם. היתרון הזה שהם משתמשים זה כדי להביא את הכל העולם לאותה דרגה כמוהם.
יש פה ראייה של, זאת אומרת, אתם רואים משהו שאחד
לא,
לא רואה.
זה לא התנסות. זה לא התנסות, זה לא גאווה, ההפך, הם מרגישים את עצמם שצריכים להכין את עצמם לשירות לכל האנושות.
איזה סוג של שירות?
להביא אותם גם כן לאותה הרמה.
לאותה ראייה?
לאותה ראייה.
ואז?
כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים, ונערו עליו כל הגויים, כל הבבלים, הם צריכים, זה רק קבוצה ראשונה, זה רק החלוצים מהבבל. עכשיו פורצים לגילוי העולם האמיתי, ואחריהם כל הבבל, הם חייבים לסחוף אותו.
אותה ראייה שהייתה בזמנו יהודית לאותם אנשים שהלכו עם אברהם, שהתחילו לראות את הכוחות שמנהלים את העולם, כוח הקבלה וכוח השפעה, כמו שאתה קורא להם, היא בסופו של תהליך, בסוף התהליך של התפתחות האנושות כמין, בתוך הטבע, הראייה הזאת היא תהיה נחלתם של כל בני האדם?
כן.
זאת אומרת, מה
שעכשיו... וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם.
תכף אני אנסה להבין את כל הפסוקים שאמרת עכשיו, כי הם הכניסו לי הרבה בלבול, תפילות וכל מיני כאלה דברים, אבל תכף נברר אותם. כנראה שגם שם אתה רומז לזה דברים אחרים. אז סיכום, עד כה נראה אם הבנתי. יש אותו אברהם שהוא הראשון, הוא מקבץ סביבו קבוצה של אנשים, קוראים לה אחר כך בכתבים אנשי בית אברהם, אומרים שהם היו אלפים ורבבות והלכו וצמחו, והוא מפתח בהם יכולת מיוחדת לראות את העולם, לראות את הכוחות שמנהלים את העולם. זאת אומרת, חוץ מהחיים והזרימה בתוך החיים, הם כאילו עולים לקומה שנייה, מתחילים לראות את הכוחות שמנהלים את הכל.
כן.
זה נותן להם פער איכותי, לאין ערוך על כל שאר האנשים סביבם.
גם כן, אבל לא, לא זאת, הם יודעים איך העולם מתנהג, והם יודעים איך הם צריכים להיכנס לאותה הנהגת העולם, ולהביא את כל המציאות בדרך הטובה למטרתה.
כמו חלוצים שצריכים כן. את כל המחנה להביא אחריהם?
בדיוק אמרתי מילה הזאת חלוצים.
אוקיי.
ועוד הרבה לפני זה אנחנו רואים שבכל זאת היו השפעות על העולם. אפילו דיברת על זה שהייתה ירידה מהרמה המאוד
גבוהה. רגע. זה נכון. אבל זה מה שניתן להם. ניתן לקבוצה הזאת אפשרות לנהל את העולם בצורה הטובה ביותר, ולהביא את העולם לתיקון הנרצה, וזהו. להגיע לגאולה השלמה.
מה זה אומר לנהל?
גאולה השלמה שאותו כוח העליון, כוח קבלה וכוח השפעה, אותם כוחות מתגלים בכל האנושות, בכל הדומם צומח חי מדבר, בכולם, בצורה השלמה. זה נקרא גאולה, כן? השלמה.
מה זה נקרא שהם יכולים לנהל את העולם?
לנהל את העולם זה נקרא ללמד ולעזור להתקדם לאותו המצב הסופי היפה.
בגלל שהם בעצמם חוו ולמדו והתפתחו
כן,
לאיזשהו
ומתוך מצב? ומתוך אהבה שכך הם מתייחסים לכל העולם.
כי בדרך כלל התפיסה הזאת שיהודים רוצים או יכולים לנהל נתפסת בצורה די שלילית, וכאן אתה...
זה נכון גם כן, כי הם לא יוכלו לעמוד באותה הגובה הרוחני ולעלות את עצמם לניהול של כל העולם, הם נפלו מזה, כן? ואז כל הכוחות שפעלו בהם בצורה הרוחנית, היפה, הטובה, התהפכו לרעה.
אבל עדיין נשארה...
ולכן נקרא שעם ישראל, שהוא גבוה, הוא גבוה מעל כולם, ושהוא נופל, הוא נמוך יותר מכולם.
ונשארה איזושהי ציפייה, שהם עדיין איכשהו...
לא ציפייה, אלא תפקיד נשאר, ואין ברירה, וחייבים אותו, כן? אם רק ציפייה, אז לא היינו בהיסטוריה שלנו מאז שונים מכל העמים. כמה עמים היו שזרקו אותם ממקום שלהם, והם התבוללו שם בכל... אין זכר מהם. אנחנו לא. אנחנו בכל זאת חייבים להגיע אליהם מימוש.
בעוד דקה הזמן לתוכנית שלנו יסתיים, ויש עוד הרבה שאלות שלא הספקנו לברר, נברר אותם בשיחות הבאות. הייתי רוצה לסיים עם שאלה כזאת. הזכרת בדקות ההונות כל מיני ביטויים דתיים, כמו תפילות, כמו גאולה, גאולה שלמה, כל מיני כאלה דברים. מה זה אומר? במצב הזה הסופי שכל בני העולם מקבלים את אותה ראייה שייסד אברהם, זה אומר שכולם הפכו להיות יהודים דתיים?
לא. אלא מה? זה אנחנו צריכים להגיע למצב שכולם מקושרים.
כל בני האדם?
כל בני האדם, ללא שום הבדל בינינו. כולם מקושרים בספירה שלכולם כולם יש אותה, לפי האופי, לפי כוח שלו הפנימי. הוא חייב להתקשר עם כולם בקשר אהבה השלמה, בקשר נתינה השלמה, שיתגלה בין כולנו כאלו יחסים, אז כולם מגלים בקשר בינינו, בספירה הזאת, מגלים את הבורא. כוח השפעה ואהבה הכללי. אין כאן לא דת ולא כלום, העולם שלנו בכלל מתעלה מעל כל החומריות. שאתה מתכוון תפילות, תלית, תפילין, כל מיני דברים האלה, בכלל אין. אנחנו מדברים על הקיום ברצון לקבל ורצון להשפיע.
תודה רבה לך, הרב לייטמן, הזמן לצערי נגמר. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. להיות יהודי, משהו מרתק, מחייב, בעל פוטנציאל. נמשיך לדבר על זה בתוכניות הבאות. תודה שהייתם איתנו עד הפעם בשלנו. כל טוב, חיים חדשים.